אבל עבורנו, העניין הזה פחות חשוב. מה שחשוב זה שהממשלה כנראה בסופו של דבר תורחב, וכשהיא תורחב, יש משמעויות לא מבוטלות, ואנחנו הולכים לבדוק אותם בדקות הקרובות. חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
עד כמה יכול להיות רלוונטי עבורנו, עד כמה יכול להשפיע עבור הציבור החרדי העובדה שהממשלה הזו גודלת עם אצבעותיו של ליברמן?
לממשלה הזאת, או יותר נכון לקואליציה הזאת, יש מסגרת שלא הולכת להשתנות גם בהרחבת הקואליציה, וזה גם נאמר לאביגדור ליברמן, והוא גם הסכים לכך. המסגרת שעליה חתומים כל מרכיבי הקואליציה עוד בטרם כניסתו לממשלה היא מסגרת ברורה, ואם ירצו לעשות איזשהו שינוי אז כולם חתומים על זה שזה חייב להיעשות בהסכמה של כל הסיעות המרכיבות הקואליציה. נכון שיש את רוח המפקד, נכון שבמציאות הזאת שבה יש תוכנית ויש הסכם וצריך לכבד אותו וכנראה גם יכבדו אותו בדברים העקרוניים בוודאי, אבל יש רוח המפקד. אני מעריך מכירותי את ליברמן והתקופה שהוא גם היה שר החוץ, שזה גם היה תפקיד מאוד חשוב, הוא יודע להתנהל מתי שצריך להתנהל באופן כזה שלא ללכת לקיצוניות לצד הזה או לצד האחר. אם אכן חס וחלילה המצב יהיה שונה, אז אני אמרתי גם לראש הממשלה ואמרתי גם ליריב לוין, וחבריי כנראה גם אמרו את זה בגלל שאליי הם פנו, אמרתי אנחנו לא נאפשר שום שינוי מהמסגרת הזאת. ואגב גם עם ליברמן דיברתי, אני מעריך שלא יהיה שינויים.
רגע, מה ליברמן אמר לך?
לא, שמעתם גם כן, הוא עשה גם מסיבת עיתונאים, הוא גם היה מפויס כלפי הציבור החרדי.
טוב, יש לו עכשיו אינטרס, אתה יודע, זה לא...
אני לא נכנס למחשבותיו של כל אחד והחשבון של מה שהוא עושה. בסופו של דבר, מה שחשוב לנו זה במבחן התוצאה. אם במבחן התוצאה לא יהיה שינוי, אז זה בסדר גמור. אם יש שינוי, אז יהיה רע מאוד.
תשמע, בסוף, אתה אומר, יש רוח המפקד ורוחו של נתניהו, אבל צריך לזכור
ש... רוח המפקד, התכוונתי לשר הביטחון במקרה הזה. רוח המפקד בתוך המשרד, ששם יש דיונים שמתקיימים כל העת.
טוב, אתה אומר, בסוף אתה לא מאוד מוטרד מהעניין הזה, ואתה חושב שהעניינים יעברו בשלום וכל ה...
אין יום אחד, אין יום אחד במדינת ישראל שאני לא מוטרד. אין יום אחד. כל רגע אתה מקבל איזה... משהו חדש, ואתה צריך להתמודד איתו, זה אין דבר כזה שאני לא...
כן, השאלה אבל עם החברים שיושבים איתך על שולחן הממשלה, עם מי שלך...
לגבי השאלה שלך על הרחבת הממשלה, וכניסתו של אביגדור ליברמן וסיעתו לקואליציה, אני לא רואה שינוי דרמטי, מה גם שאני רואה גם את המגמות אצלו, ואני רואה את העיקרון שעל מה שאנחנו מדברים, אני מקווה שאכן כך יהיה.
אוקיי, טוב. אתה כמובן היית מעדיף את המחנה הציוני בפנים, אבל נכון
לעכשיו... אני הייתי מעדיף את המחנה הציוני בפנים, זה נכון, אם כל אחד מאיתנו יעשה את החשבון הפוליטי, יבין גם מדוע, אבל זה לא קורה, אז אם זה מה שיש, ואם זה צריך להתמודד.
טוב, עכשיו אני רוצה לקבל ממך, ככל שניתן, הערכה פוליטית. אני קורא הבוקר שבנט אומר לחברי סיעתו, הולכים עד הסוף, לא נוותר על דרישתנו. אתה חושב שדבר כזה יכול להוביל לבחירות? כי נתניהו מטפס, בנט מטפס, לא ימצא הגשם בסוף.
אני לא יודע למה בנט מתכוון. אם הוא מתכוון לגופו של עניין, אני לא רואה משבר. זה נושא שהוא בר פתרון, לא בקושי גדול, אפילו בקלות. אם אכן הכוונה שלו זה הנושא המקצועי ושצריך מזכיר צבאי לקבינט הביטחוני, אז זה בר פתרון. אם הכוונה דברים אחרים, פוליטיים וכולי, אז זה כבר סיפור אחר, אז אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אבל אם השאלה היא באמת כפי שהיא, לנושא הזה יימצא פתרון, ואני מעריך גם שיהיה פתרון היום, אלא אם כן יש כוונות אחרות.
למה נתניהו כל כך מתעקש?
מה?
למה נתניהו כל כך מתעקש? זה לא בקשה...
הוא לא יכול, הוא לא יכול להיכנע לאולטימטום, הרי זה ברור לגמרי. הרי היה משבר עם הנושא הזה של כניסת... כניסת ישראל ביתנו לקואליציה. היה משבר עם העניין הזה, אנחנו ישבנו כל ראשי המפלגות, הנושא הזה היה לשולחן, בנט היה שותף לעניין הזה, ובסופו של דבר ליברמן הפתיע, והוא בבת אחת הודיע שהוא נכנס, והתחיל מסע ומתן מועץ, והגיעו לפתרון. לא יכול נתניהו בתוך כדי המסע ומתן הזה לעשות משהו חדש, פתאום יש דבר חדש של תביעה של הבית היהודי או של השר בנט, זה דבר שצריך לעשות, או לפני הדיון הזה על הקואליציה, או אחרי הדיון על הקואליציה.
אבל זה לא מדויק, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד נתניהו אומר, אתה לא יכול לבוא ברגע האחרון ולסחוט אותי. מצד שני, מה שאתה מבקש מליברמן, מבנט, זה לפגוע בליברמן, הרי בנט לא ילך מחוצות הערב ויגיד, רבותיי, אני לא סומך על ליברמן, ובגלל שאני לא סומך עליו, חברי הקבינט צריכים להיות הרבה הרבה יותר מעורבים, ובגלל שהם צריכים להיות יותר מעורבים, אני רוצה מזכיר צבאי, הוא לא יכול להשפיל אותו ברבים, אז הוא אומר, רבותיי, אני רוצה מזכיר צבאי, זה הכל, מה לא ברור?
אבל את זה היה צריך להגיד בישיבה הקודמת שהתקיימה אצל ראש הממשלה, עוד לפני שליברמן אמר שהוא רוצה להצטרף, היה דיון, היה שלוש אופציות שעמדו על השולחן, האופציה האחת זה המחנה הציוני שזה כנראה ירד לפחות בשלב הזה, האופציה השנייה הייתה ליברמן, והאופציה השלישית הייתה להמשיך להתנהל עם 61 חברי כנסת, שמבחינתנו זה היה בסדר. אבל אלה האופציות שעמדו על השולחן, הוא לא העיר השר בנט, שאם האופציה של ליברמן תהיה, הוא מבקש שיהיה מזכיר צבאי לקבינט, זה לא היה, זה לא היה בראש הקבינט.
כי אז המשמעות היא שהוא מביע אימון לשר הביטחון.
מותר לו להגיד, אף אחד לא היה, לא מודלפים דברים מהישיבות הללו.
אז מה בעצם אתה חושב, שבנט עושה את זה, מה, כי הוא רוצה לעשות שרירים עם ראש הממשלה ולהראות מי יש יותר כוח?
לא יודע להגיד, אמרתי, יש שתי בעיות, יש שתי אופנים או סיבות למה בנט עושה את זה. אם הוא עושה את זה מקצועית, אני מעריך שזה ייפטר. שאלת אותי למה נתניהו מתעקש, אז אמרתי לך, למיטב הבנתי, לא שאני יודע, לא שאלתי אותו, למיטב הבנתי זה הנושא, הנושא הוא העיתוי, האולטימטום, אני מעריך ככה, אני לא מצדיק, לא מביע
את בנט אגב טוען שהוא כבר שנתיים מבקש ממנו, וזה לא עבד.
אני כבר מזמן לא מתערב בסכסוכים שיש בין הליכוד לבין הבית היהודי, שיסתדרו לבד, בגלל שאני לא רואה שהם כל כך דואגים לנו, אז שידאגו לעצמם.
כן. אתה מתכוון לבית היהודי, כן?
אני מתכוון לכולם,
דווקא יש להם חברים טובים ביהדות התורה, אתה יודע?
מה?
יש להם דווקא חברים טובים באגודת ישראל.
מצוין, אני בעד, אני בעד חברות, אני בעד דרכי נועם, הכל בסדר. אני רק, לי יש מטרה, ואני רואה את המטרה, אני רואה את היעד, היעד הוא ההסכם הקואליציוני במקרה הזה.
אבל עצם העניין, לא ענית לי, מה אתה חושב באופן אישי? אתה חושב שראוי שיהיה מזכיר צבאי שיעדכן את חברי הקבינט?
למה לא? אין סיבה שלא. אני אפילו פטור מלהתעמק בעניין הזה. אני לא חבר ממשלה וגם לא חבר קבינט. אבל זה תמיד טוב שיש מישהו מקצועי שמסביר במיוחד בנושאים דברים בנושאים כאלה קריטיים. שיסביר, יביא את העמדה המקצועית. אבל אני ממש לא נכנס לעניין הזה. אני לא בדקתי את זה ואין לי שום סיבה לבדוק את זה.
כן, אבל אז ראש הממשלה בעצם מאבד מהכוח שלו כי יכולים להתחיל להתחכם איתו. מעניין עד היום איך זה עבד ככה בלי מזכיר צבאי. מה, נתניהו מגיע עם שר הביטחון? מוזר קצת איך העסק התנהל על עכשיו.
טוב. ממש לא מוזר, אבל לא חשוב.
למה לא מוזר?
אבל מכיוון שאני לא רוצה להביע עמדה, אז אני לא מביע עמדה.
למה זה לא מוזר? זה מעניין, זה נושא חשוב. למה זה לא מוזר?
זה לא כל כך מוזר, בגלל שאם זה חשוב, היה צריך אחרי חודש, הממשלה הוקמה והקבינט התכנס כבר כמה פעמים, ובמיוחד אלה שהיו בממשלה הקודמת, בקבינט, במבצע צוק איתן, שהטענות היו נגד אז, נגד המלחמה ההיא, שהקבינט התנהל לא בסדר. אז הם צריכים להגיד את זה, שבועיים, חודש, אחרי שהממשלה הוקמה, ולא אחרי שנה שיש משהו.
הוא טוען שהוא אמר.
בסדר. אני לא שמעתי ממנו, אני יושב איתו בישיבות, אבל זה בסדר גמור. יכול להיות שהוא אמר. יכול להיות שהוא אמר במקום שאני לא הייתי.
טוב.
אני מסכם את השיחה הזאת לגבי הנושא של בנט ונתניהו, אני לא מתערב בעניין הזה. אני מקווה שזה ייפטר, ואני מעריך גם שייפטר.
בקיצור, אתה לא חושב שהעסק הזה יכול לגלגל אותנו לבחירות בסופו של דבר?
אמרתי, אלא אם כן יש כוונות נסתרות שאני לא מכיר אותם. אם מדובר על העמדה המקצועית, כפי ששאלת, אם צריך או לא צריך, זאת בעיה שהיא ברת פתרון.
כוונות נסתרות של בנט או נתניהו?
של כולם. לא שלנו.
לנתניהו יכול להיות אינטרס עכשיו ללכת לבחירות?
לא יודע.
עם לפיד 21 מנדטים?
אני לא יודע. אני מעריך שאין כוונה שם, לא של הליכוד ולא של הבית היהודי, היום ללכת לבחירות. זאת הערכה שלי, אני מעריך שזה גם כך יהיה. לכן אני גם מעריך שבסוף הבעיה תיפתר.
טוב. בוא נדבר על עניין אחר ברשותך, וזה סוגיית החרדים במשרד האוצר, ובכלל החרדים במשרדי הממשלה. אנחנו שמענו במהלך הימים האחרונים, קריאה ממשרד האוצר, חרדים באו אלינו, אבל מסתבר שיש מגבלה מאוד גדולה, בכל מה שנוגע להשכלת החרדים בדרך לתפקיד שם. אני מבין שאתה עסקת בעניין הזה השבוע הרבה.
כן, אני עוסק בזה הרבה כבר הרבה שנים, והשבוע באמת באופן מיוחד. אני רוצה קודם כל לדבר באופן כללי. מי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, שלא יפתו אותו ושלא יגידו לו ושיצא, בגלל ש בלי לומדי התורה אין קיום לעם ישראל, אין קיום לעולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש אנשים שהם יהודים חרדים, והם בגלל קשיי הפרנסה, בגלל דברים אחרים, החליטו לצאת לעבוד.
פתיח חובה.
הוא פתיח אמיתי, בגלל שבוא לא נתבלבל עם העניין הזה. ושלא תהיה טעות במה שאני פועל ומה שחבריי פועלים, אין שינוי, אפילו לא מילימטר, בנושא של ההתייחסות ללומדי תורה. זה היעד הראשון שלנו, לשמור את לומדי התורה שיוכלו ללמוד ושלא יפריעו להם. יש רבים שיוצאים לעבוד, רבים או מעטים או לא משנה, אפילו אחד, שרוצים לצאת לעבוד והם מבקשים להתפרנס בכבוד. מתברר שכל הדיבורים של הממשלות למיניהם, וכל האמירות היפות האלה, אין מאחוריהם ולא כלום של שילוב חרדים בעבודה. לא באקדמיה, לא בעבודה, לא בשום מקום אחר.
למה?
הכוונה להפוך אותם לחילונים. את אלה שמגיעים למקומות העבודה.
הכוונה להפוך אותם לחילונים?
למשל, יש חוות דעת של עורך הדין דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהיא אומרת לאוניברסיטת בר אילן, שרצו לעשות שם יום זיכרון, ביום הזיכרון רצו לעשות כנס של סטודנטים דתיים, עם הפרדה בין גברים לנשים, ועשו הפרדה בין גברים לנשים. שלחה דינה זילבר, חוות דעת לאוניברסיטת בר אילן, או יותר נכון למועצה להשכלה גבוהה, שזאת עבירה על החוק. זאת אומרת, אם יש רק סטודנטים דתיים שמבקשים לעשות הפרדה, זאת עבירה על החוק. מדינה יהודית שבה, אני אגב שלחתי למכתב שאני מודה לה על כך, בגלל שאני נגד זה שהלכו לאקדמיה, בגלל שבאמת יש שם תערובת בין גברים לנשים, אמרתי לה, אני מודה לך על זה שאת עזרת, לה, עזרת לנו בעניין הזה, ואת אומרת בדיוק את מה שאנחנו כולנו חושבים. את אומרת שאי אפשר להיות בשום אוניברסיטה, כולל לא אוניברסיטה שיש לה כאילו צביון דתי, אי אפשר לחיות שם, מכיוון שזה בניגוד מוחלט לאורחות חייו של אדם חרדי, אולי אפילו אדם שהוא ציוני דתי והוא חרדל וכל ההגדרות מהסוג הזה. אז זה דבר אחד, אבל יש דבר יותר חמור. היה מכרז של נציבות שירות המדינה, הודיע למי שהשתתף במכרז הזה שהתנאי כדי להשתתף במכרז זה היה 12 שנות לימוד. 12 שנות לימוד, המשמעות של העניין, בגלל שלא רצו לקחת כאלה שלא למדו בבית ספר והסתובבו ברחובות וישבו על הברזלים והציקו לעוברים ושבים. זאת הסיבה. הודיע נציבות שירות המדינה שבמכרז הזה שהשתתף יהודי מבית שמש, אדם חרדי, הודיעו לו שהוא נפסל במכרז הזה מכיוון שאין לו 12 שנות לימוד, הוא למד בישיבה. ישיבה שלומדים בה את הרמב״ם ולומדים את הריטב"א ואת הרשב"א ואת הרב עקיבא איגר ואת גדולי העולם שנתנו אור לעולם כולו, שהוא למד את זה במשך כל השנים, הוא לא יכול להשתתף במכרז הזה, אין לו 12 שנות לימוד. הוא הגיש ערר, אז האחראי על הפיקוח והבקרה, נדמה לי מסלחה קוראים לו, אני לא זוכר את האיש מטפל בזה, בנציבות שירות המדינה, הודיע לו שהוא לא יכול, הערעור לא מתקבל, אין שיקול דעת בעניין הזה, אלא אם כן משרד החינוך יגיד ש12 שנות לימוד זה גם נחשב לימוד בישימה, שמשרד החינוך עדיין לא אמר. המשמעות של העניין, שמדברים על שילוב חרדים בעבודה, אדם רוצה להשתתף במכרז, יש לו את היכולות והכישורים, הוא למד 8 שנים בבית ספר יסודי, הוא למד 4 שנים בישיבה, הוא לא נחשב כמי שלמד, הוא נחשב כמי שיושב על הברזלים. זאת אומרת, אלה שישבו בבתי ספר תיכוניים, שזרקו תפוזים על המורה, ושעשו את מה שעשו, מה שאנחנו שומעים מעת לעת.
אז זה לא נכון, תקשיב, זה לא נכון להציג את זה ככה, כי משום שבסופו של דבר, חס ושלום, אנחנו אף אחד לא רוצה לזלזל אפילו בנימה קטנה של לומדי התורה, אבל לתפקידים מסוימים, במשרד האוצר או במשרדים אחרים, צריך שתהיה איזושהי השכלה מסוימת, בשביל נכון. שיהיה לך את הכלים, הכלים נכון. הטכניים, בשביל לבצע נכון. את תפקידך נכון. נכון. זה...
בוא נדבר על שני דברים. קודם כל בוא נדבר על המכרז הזה, ואחרי זה נדבר על מה שאמרת. המכרז הזה לא מצריך כלים טכניים. הוא פשוט לא מצריך תעודה. זה לא שאמרו צריך תעודה בגרות, או תעודה אקדמית, גם התפקיד הוא כזה. צריך ללמוד בבית ספר 12 שנות לימוד, לא תעודה ולא כלום. אותו אחד גם סיפר לי, אני דיברתי איתו בטלפון, הוא אמר לי אחרי זה שלא זכיתי במכרז, ביקשתי להיות נהג במשרד האוצר, נהג. צריך השכלה, נכון, להיות נהג. הוא לא התקבל לעבודה בתור נהג מכיוון שאין לו 12 שנות לימוד. אז זה חלק אחד. החלק השני, החוצפה של הדיבורים האלה. אני יודע מה זה בוגרי תיכון במדינת ישראל, אני יודע את אלה שיש להם תעודות, אני גם רואה אותם בכנסת. אני רואה את כל האנשים האלה. עכשיו, אני לא מדבר על מקצוע שבו במקצוע הזה אתה צריך לעשות קורס, ואתה צריך לעבור בחינות וכל הדברים האלה, בהתאם למקצוע שאליו אתה מבקש להתקבל, כמו שעשיתי בחוק של יועצי מס, שצריך לעבור בחינות מיוחדות, אם לא למדת ייעוץ מס בבית ספר, ואתה עובר את זה בקורס עכשיו. אנחנו מדברים על כניסה לסף העבודה, זאת אומרת, אתה רוצה להתקבל, להתחיל את התהליך הזה, אתה רוצה ללמוד את הקורס, אתה רוצה אחרי זה להשתלב באותו מכרז או באותו מקצוע. אתה לא יכול בגלל שאין לך 12 שנות לימוד, בגלל שמדינת ישראל, המדינה הזאת שעליה אנחנו מדברים היום, לא מכירה בלימוד בישיבה כלימוד בבית ספר. המשמעות של העניין היא פשוט נוראה. אני דרך אגב רוצה להגיד לך, אני אמרתי באחת ההרצאות שלי עכשיו לא מזמן, המקום היחיד שאנחנו יכולים להתקבל לעבודה בלי לעבור ועדות ובלי לעבור את המסננת שמוציאים אותנו החוצה זה הכנסת. שם זה מקום שבו אנחנו הולכים לבחירות, ואם אנחנו נבחרים אז אנחנו נכנסים. ואני רוצה להגיד לך שהתפקיד הכלכלי החשוב ביותר שיש בכנסת זה יושב ראש ועדת הכספים, שחברי יהדות התורה לדורותיהם שימשו בתפקיד הזה כיושבי ראש הוועדה. חוץ ממני, כל האחרים, כל הקודמים לי, הרב רביץ, הרב ליצמן, הרב שפירה, הרב לורנס, כל הקודמים לי, היו הטובים ביותר בכנסת, בנושא הכלכלי הבכיר ביותר. שמישהו יספר לי סיפורים שאלה שלמדו בתיכון או באוניברסיטה הם יותר טובים מאיתנו, שאנחנו מה כולם הגדרה, למדנו בישיבה?
מה הפרמטר של יושב ראש ועדת כספים טוב? מישהו שיודע לעשות את ה... מה שנקרא, במילים גסות, את הקומבינות, את המסחר בצורה נכונה. הוא סוחר טוב.
את הקומבינות נשאיר לאחרים, אולי במפלגות אחרות. אני מדבר על ניהול
לא,
הוועדה.
אני מדבר על... זה יכול להיות מסחרית, לא? להיות יושב ראש ועדת כספים.
כל דבר הוא טוב, חוכמת חיים הוא דבר מצוין.
נו.
אבל בכדי לנהל את ועדת הכספים אתה צריך להיות מבין בכלכלה, שלא באים ומוסרים לך נתונים, שהנתונים האלה, מי שמבין בכלכלה על פניהם הם לא טובים, הם לא נכונים. התפקיד הזה הוא תפקיד כלכלי מהמדרגה הראשונה, להיות לנהל ועדה, אפשר לנהל גם ועדה אחרת, וקומבינות אפשר לעשות בכנסת בכל מקרה, ואפשר לעשות קומבינות גם במקום עבודה ולא רק בכנסת. אני מדבר על העבודה הכלכלית, שהיא הבחירה ביותר בכנסת מבחינת ניהול משק המדינה, החרדים מיהדות התורה היו הטובים ביותר, אין ויכוח חוץ ממני.
טוב, יש פה שתי אופציות, או שבאמת החרדים הטובים ביותר, או שבאמת יש עוד אופציה, או שהחילונים הטובים לא הולכים לפוליטיקה פשוט.
אנחנו, אני אמרתי במליאת הכנסת, הציבור החרדי לא שולח את הטובים ביותר לכנסת. הטובים ביותר בציבור החרדי הולכים להיות ראשי ישיבות, הולכים להיות, אני יודע, גדולי תורה, הולכים להיות אדמו"רים, הם לא הולכים לכנסת. לא שולחים את הדרג הראשון ביהדות החרדית לכנסת, אמרתי את זה במליאת הכנסת. אתם החילונים שולחים לכנסת את הטובים ביותר, שולחים רמטכ"לים, שולחים נשיאי אוניברסיטאות, שולחים ראשי מוסד וראשי שב"כ, את הטובים ביותר בחילונים, ואף על פי כן, אמרתי במליאת הכנסת, אנחנו טובים יותר ממכם.
טוב, אז מה תכלס? כי יש פה בעצם סינדול מצד אחד, הסיטואציה הזאת טובה לנו, כי אז פחות חרדים, מה שנקרא, התפתו לצאת החוץ, מצד שני, יש באמת חרדים בחוץ שלא לומדים ורוצים להתקדם ויש להם מחוץ.
אין דילמה בשאלה הזאת. הקדמתי ואמרתי, ואני אומר את זה פעם נוספת, מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה, הפיתויים האלה לא יעזרו, שום דבר, הוא לומד תורה, הוא ימשיך ללמוד תורה. מדברים על כאלה שנאלצים לצאת לעבודה. מה שקורה כרגע מבחינה עובדתית, היה סיפור דומה עם משרד התחבורה של מורה נהיגה, שהיה ביקש להתקבל כמורה נהיגה, והיה צריך לעבור את הקורס, אבל כדי לעבור את הקורס היה צריך 12 שנות לימוד, ושוב אמרו לו שאין לו. ואני דיברתי עם שר התחבורה, היה תהליך ארוך של איזה חודשיים שלושה, ובסופו של דבר יש לי מסמך ממשרד התחבורה שלימוד בישיבה נחשב 12 שנות לימוד. אותו דבר היה לי עם משרד התיירות, שם זה הלך יותר מהר. בחור ישיבה לשעבר שרצה להיות מורה דרך ולא התקבל לקורס, לאחר דין ודברים שערך כמה שעות, קיבלתי מסמך ממשרד התיירות שלימוד בישיבה נחשב כ-12 שנות לימוד.
מי מקבל את ההחלטה הזו, המנכ״ל?
היושב ראש. השר והמה...
מה, יש לו יכולת משפטית, חוקית, להכיר?
כן, היה נימוקים משפטיים, יש לי את הניירת...
אז אם הנימוקים רלוונטיים אליו, הם יכולים להיות רלוונטיים גם במשרד האוצר, בכל משרד.
הנה השאלה המרכזית ששאלתי במליאת הכנסת ביום רביעי. השאלה המרכזית, האם אנחנו עוסקים במדינה, או שאנחנו עוסקים באיזה משהו פרטה, שהוא מדינת עולם שלישי, בדבר כל כך עקרוני. כנראה שלא שמים לב לעניין הזה, זה גם לא חשוב להם. בנושא כל כך עקרוני, האם לימוד בישיבה נחשב כשנות לימוד בבית ספר? משרדי ממשלה אומרים לי שכן, במסמכים אחד משמעיים, לאחר דין ודברים כמובן, לאחר שפניתי ודיברתי וטיפלתי, והנה לפתע, אני מקבל מכרז של משרד האוצר, שהנציבות, נציבות שירות המדינה, מודיעה באופן רשמי ש-12 שנות לימוד אינם נחשבים לימוד בישיבה. אותה מדינה, אותם משרדים שלכאורה החקיקה או הנועל בעניין שלהם צריך להיות אחיד, מתברר שכאשר אתה לוחץ על משרדי הממשלה אתה מקבל תשובה חיובית, ואכן עם נציב שירות המדינה קבעתי פגישה בעניין הזה, אבל קודם כל החשיבה הזאת שמדברים בשקר מול הציבור החרדי, בצביעות על שילוב ועל להכניס חרדים לעבודה וכל מה שנלווה לעניין הזה, שידעו כל המאזינים שלך בתוכנית הזאת, הכל שקר, הכל צביעות, לא מתכוונים לזה באמת, מחפשים מתחת לאדמה דרכים לשנות אותנו, ואנחנו לא ניתן את זה.
בן כמה אתה?
מה הבעיה?
לא אמרתי שיש בעיה.
שאלה הבאה.
אני פשוט חושב על כמה שנים אתה בכנסת, ואתה כל כך...
27 שנים.
אתה כל כך מלא אנרגיות, ואני שואל את עצמי, מאיפה זה? אתה מדבר על נושא התעסוקה, כאילו עכשיו זה באמת אתה יודע,
אני אענה לך, א', אני מודה לך על הקומפלימנט, וזה בסדר, ברגע שאני לא אוכל לעשות את זה, אז אני כמובן אעזוב, אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על מאבק שהוא בעצם מלחמת תרבות, ושאף אחד לא יטעה בעניין הזה, אני עוסק בפרטים, ובפרטים אתה מגיע מהר מאוד, אתה מגיע למסקנה העקרונית, רוצים פשוט לשנות אותנו. כשמדברים על שילוב חרדים, כשמדברים על כל נושא אחר, שבעצם כביכול דואגים לטובתנו, שאף אחד לא יתפתה לעניין הזה. לא מתכוונים לטובתנו. מתכוונים לחלן אותנו.
אגב, הראייה הכי גדולה לעניין הזה, זה באקדמיה, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל הולכים כעת לשנות את כל התהליך הזה, ופשוט לאסור הפרדה בין גברים לנשים באקדמיה. כלומר, חרדים רוצים לבוא ללמוד אקדמיה, אין יותר הפרדה, תלמדו מעורב.
אני יודע, יש עכשיו סיפור שדיברתי עם הרב רוכברגר, שהוא יושב ראש סיעת דגל התורה בעיריית ירושלים. יש הוראה של הייעוץ המשפטי בעירייה על סטודנטים בירושלים שהיו חלק מהעניין הזה ותוקצבו על ידי העירייה, והם עשו יום הסטודנט או משהו כזה, ועשו הפרדה בין גברים לנשים. והתערב היועץ המשפטי של עיריית ירושלים כתוצאה מאותה חוות דעת שסיפרתי לך קודם, עורך הדין דינה זילבר, והוא אמר שאי אפשר לעשות הפרדה בין גברים לנשים, אני גם שוחחתי איתו, אני מקווה שההוראה הזאת תשתנה, אבל יש מגמה מאוד ברורה, ולמה אני אומר את זה? לא בגלל שאני רוצה לעשות ריב ומדון, אני רוצה לפנות לכל אחד ואחד מאיתנו, מהציבור החרדי, שלא יתפתה ושלא ילך שולל אחרי אמירות יפות, שזה אמירות כזב, הכוונה היא משהו אחר, ואם רוצים אני יכול להביא פרטים, ואני עוסק בפרטים, נושא אחר נושא, הוראה אחרי הוראה, המגמה היא בסופו של דבר לשנות את אורחות חיינו, שכמובן בעזרת השם הם לא יצליחו אפילו לא במילימטר.
בעזרת השם. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, חבר הכנסת הרב משה גפני.
ותאריך
ימים ושנים, זה היה בסך הכל פרגון, לא מעבר.
זה בסדר גמור, תודה רבה.
תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.